האם אומנות סותרת להיות ימני? או האם היכולת לייצר אומנות מעניינת סותרת את השמרנות? בדיוק בשביל לברר את הסוגיה הזאת, הבאנו לכם את אור רייכרט, פרסומי שבטח רובכם מכירים מהאיורים המקוריים שלו, ובעיקר מטרילים ומטרידים שלו. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אור.
ברכה, שלום, מה נשמע?
בסדר. אז נראה לי שהיום אנחנו נדבר על נושא מאוד מעניין. פתוח לנו הרבה מאוד פרשנויות, הכאוס שבסדר והסדר שבכאוס. והייתי שמח לשמוע ממך, ככה מה מביא אותך?
אני מאמין שזה התחיל אצל פיטרסון, שהוא קצת סידר את הראש. אבל אני מהרהר בזה כבר הרבה מאוד זמן, על כל העניין של הכאוס והסדר. מה הם, מי הם, מה זה אומר, מה זה כל דבר כזה. אבל יותר מעניין זה ההתפתחות שלהם. הסדר שבתוך הכאוס והכאוס שבתוך הסדר.
למי שככה לא מבין מה אתה מדבר.
אני קצת אפתח את זה. יש כמה בסיסים שאנחנו צריכים להבין, ומשם אני אתפתח. זאת אומרת, מה זה כאוס, מה זה סדר, ואיך אנחנו, ועל מה אני רוצה לדבר בעצם. בגדול, האין והיינג, אנחנו יודעים איך זה נראה, יש את הצורה הזאת של שחור ולבן, שנכנס אחד בתוך השני, וגם יש נקודה שחורה בלבן, נקודה לבנה בשחור. זה תורה שלמה של אוריינטלית, התפתחה אצל הסינים, אבל אני לוקח את זה לכיוונים אחרים לגמרי. קודם כל, מה זה כאוס? כאוס בתור הגדרה מתמטית, כאוס זה כשאנחנו לא יכולים להגיע ולהבין תהליכים מורכבים שקורים מעבר לתהליך מסוים.
או סדר, כלומר, או סליחה, בלגן, אי סדר. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה כאי סדר, אבל אנחנו יודעים שיש איזושהי חוקיות, פשוט אנחנו לא מסוגלים להגדיר אותה.
בדיוק, אנחנו לא מסוגלים להגדיר אותה, וזה בעצם האפקט הפרפר, שמה זה אומר שפרפר משיק כנפיו בצד אחד של העולם, ויש צונמי בצד השני. זאת אומרת שיש מערכות מאוד מאוד גדולות, שאנחנו לא יכולים לצפות אותה מעבר לשלב מסוים. זה כאוס. עכשיו זה אומר, כמו שאמרת, שכאוס זה לא אומר שאין בו סדר, אלא זה אומר שאנחנו עוד לא מצליחים, יש יותר מדי ענפים, יש הסתעפויות, שאנחנו לא יכולים, אין לנו את הכלים להגדיר אותם כתבניות, כסדר. וכל הגדולים בעולם, כל מי שאנחנו יודעים שהוא גאון, כל מי שאנחנו יודעים שהוא מתמטיקאי על, כל מי ששינה סדרים, כל דבר כזה, שינה את הסדר, או בעצם יותר נכון, הגדיר את הסדר בעולם, אנחנו מתייחסים אליו בצורה מאוד מאוד מכובדת. אלברט איינשטיין עשה לנו סדר בכאוס. מה אמר איינשטיין? שאנרגיה שווה מסה כפול מהירות האור בריבוע. שזה בעצם סידר את כל מה שהיה לפניו בצורה מסוימת. זאת אומרת, הוא גם פתח עולם שלם, שממנו כולנו מסדרים אחורה את הפיזיקה וכן הלאה. אותו דבר גם עשה ניוטון כשהוא הגדיר לנו. בעצם עושים סדר. וכשאני שואל, וגם סדר הוא הטוב. כשאני שואל אותך מה נשמע, מה אתה אומר?
בסדר.
מה זאת אומרת בסדר? שהכל מסודר לך, אז טוב. זאת אומרת כשהסדר קיים, אז טוב לך.
כן, האמת היא, פיטרסון הרבה פעמים מדבר על ההרמוניה הזאת. זאת אומרת שהדברים הם מדויקים. כי גם סדר הוא גרוע, הרי אם אנחנו יותר מדי הכל על השנייה, נגיד זמן להיות לך בשבע, אז אם היית מגיע בשבע אפס אפס, זה מין משהו כזה, יכול להיות אפילו לא טוב.
אני אקח אותך למשהו יותר קיצוני, פילוסופיות.
אתה צריך לתת לי את הכמה דקות האלה להתארגן, נגיד שבע ושתי דקות, כן. שבע ושלוש, זה דווקא מכבד.
נכון. למשל, אצל הנאצים, זה סדר קיצוני. זאת אומרת, ברגע שאתה מגיע לסדר קיצוני, כסדר קיצוני הוא רע, גם כאוס קיצוני הוא רע, כל דבר קיצוני הוא רע. אבל מלחמה היא רע, מלחמה היא כאוס, ואנחנו מתכוננים אליה עם הרבה מאוד סדר. זאת אומרת, צבא זה משמעת, משמעת זה סדר. חייל צריך לדעת בדיוק איפה הוא, מה הוא עושה, בשביל מה, בשביל שכשיגיע הכאוס הנוראי, יבוא הסדר המאוד חזק, ותוכל איכשהו להתארגן בתוך הכאוס ההיסטרי הזה. בעוד שברור לנו שזה כאוס, ואתה לא יודע לאן זה הולך להתפתח, אבל אתה מנסה כמה שיותר לצפות, לכמה שיותר סנריוס, לכמה שיותר תרחישים, בשביל שתוכל להתגבר עליהם.
אבל זה קצת קלישאתי, כלומר, לבוא ולהגיד, האיזון הוא הדבר הטוב, זה כזה, מאוד מאוד סובייקטיבי, כלומר, יש אדם שהוא מאוד מאוד עצלן, אז בשבילו כל פעולה, אפילו אחרי קטנה ישר, מה השואה, שיגעתם אותי.
אני לוקח.
ואז כאילו, הוא יבוא ויגיד לך, אתה יודע, בשבילי האיזון זה עכשיו לישון 10 שעות בלילה, ושחרר אותי, אז איחרתי בחצי שעה, לא נורא, מה אתה, כאילו, איך תגדיר מה זה האיזון הזה?
האיזון, אני עוד לא מגיע אליו, בגלל שאני חושב שהאיזון, אם תיקח למשל את הקו שמפריד בין השחור ללבן ביין ויאנג, אם תתקרב, לא בצורה מופשטת, אם תתקרב לקו הזה, הקו הזה הוא שבור, הוא רועד, הוא גלי, הוא חד, קוראים שם כל הזמן דברים, יש כל הזמן מלחמה בין הטוב לרע, מה זה איזון? אתה נכנס למיקרו, אם זה טוב לך לישון, פחות מעניין אותי. מעניין הפריזמה של להסתכל דרך כאוס וסדר. אז קודם כל אנחנו יודעים מה זה סדר וכאוס. מה שמעניין אותי, שאני כבר חושב עליו הרבה מאוד זמן, זה למצוא את הנקודה השחורה בלבן ואת הנקודה הלבנה בשחור. כי יש כאוס בתוך הסדר, זה חלק ממנו. הסדר מתפתח, השמרנות, בוא ניקח את השמרנות. שמרנות מה עושה? שמרנות היא לא עוצרת, כמו, זאת אומרת, אומרים אנשים, מה זה שמרנות? אתם לוקחים משהו מפעם ואתם נשארים ככה. לא. התורה היא משהו מפעם, היא לא מתקדמת, לא, לא נכון. יש לה סדר מסוים, והנקודה היא מה שמפתחת אותה.
יש לה, אולי אפשר לומר, מנגנונים. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אם רב אחד יחליט, אני עכשיו משנה את כל התורה, אני עכשיו עושה איזה מין משהו, קפיצה נחשונית קדימה, אז אף אחד לא יקבל אותו. וזה גם חלק מהמנגנונים של ההתפתחות של התורה. אבל אם אותו רב ישכנע בתהליך של 10-20 שנה עוד כמה רבנים, שהוא במקרה אולי מכיר, הוא במקרה אולי רק קוראים אותו מדי פעם, ומדי פעם קיבלו רק חלק מהדעות שלו, אז בתהליך ארוך של 20, 30, 50, 100 שנה קדימה, פתאום, כמו שהרב שרקי אומר, לדור הבא יהיה כבר מקורות להסתמך עליהם. שואלים את הרב שרקי, שנייה, מה המקורות שלך? אז הוא אומר, אני המקורות של הדור הבא, לי אין את המקורות שלי, זה חידוש.
זה בדיוק השמרנות. ואיפה זה התחילה אגב? יש סוגיה מעולה בגמרא, על תנורו של אחנאי, עם רבי אליעזר בן אורקנוס, שהוא רוצה, הוא שמרן קיצוני, והוא רוצה, הוא אומר, מה שקיבלנו בתורה, זה מה שזה אסור לשנות. רבי יהושע אומר, ורבי יהושע בא מולו ואומר לו, התורה מתפתחת. התורה לא בשמיים, התורה אצלנו. אנחנו מחליטים מה עכשיו נכון ומה לא נכון, על פי כמובן קודים ותבניות שאנחנו הכנו מראש. והוא הולך עליו בכל הכוח, והוא מראה אפילו מהשמיים, הוא אומר, אם השמיים מסכימים איתי,
שהשמרנות צודקת.
הוא אומר שהשמרנות צודקת, לא שהשמרנות, שיותר נכון החוסר התפתחות צודקת. זה מה שהוא אמר.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. לא, כי בעצם הוא בא ואומר, תראו, הדרך שבה אני מפרט את הסוגיה היא נכונה, ואפילו מהשמיים מסכימים איתי שהדרך שבה אני מכרה את הסוגיה היא נכונה, אבל מה לעשות שהדמוקרטיה, נקרא לזה, השיטת הכרעה שהתורה נתנה לנו, שזה אחרי רבים להטות, היא מתנגדת אליו. זאת אומרת, הוא צודק על פי חריפות שכלו, הוא מאוד רציונלי, הוא צודק על פי אפילו אלוהים, אז הבת קול בא וממש מסכימה איתו, ואף על פי כן, אנחנו הולכים על פי הרוב, אז איך בדיוק זה הניתוח לפי מה שאתה עושה?
טוב שאתה אומר. זה בדיוק לשם אני מגיע, זו הנקודה. זו הנקודה השחורה בלבן. זו הנקודה של התפתחות. השמרנות זה מה שאני לוקח מתוך הכאוס ומשמר אצלי. לי יש את היכולת ליצור רק במסגרת מסוימת. אבל יצירה שהיא כאוס, היא יצירה במהות שלה היא כאוס. כי היא אין לה סוף, אין לה גבולות, אלא אם כן מביאים אותה ארצית, אז יש לה גבולות. זאת אומרת, אם אתה מצייר על קנבס, אז זה הגבול של היצירה. יש לה גבול מסוים. אבל גם לתורה יש גבולות. התורה שבעל פה נתנו לנו 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. וזה הגבולות, אבל בתוך הגבולות האלה, יש יצירה מאוד מאוד גדולה, שאליה הרבי אלעזר בן הורקנוס מתנגד. הוא אומר, לא, אתם טועים, אתם לא יכולים לקחת את התורה, ולהכניס לתוכה כאוס, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה. והם אומרים החכמים, ורבי יהושע אומר, לא. אנחנו מפתחים, הדורות משתנים, העולם משתנה, אנחנו חייבים ללכת, נכון שזה ייקח 20 שנה, זה ייקח 20 שנה עד שמה שאנחנו אומרים עכשיו יתאמע ויסכימו איתו, וזה בכל דבר נמצא, וזה פריזמה שנורא מעניינת אותי, הנקודות. איך הנקודה השחורה משפיעה על כל הלבן?
כן, האמת היא, אחד הדברים המעניינים בעיניי, בתחום של התפתחות ההלכה, זה האימות בין הרב גורן לבין שאר הרבנים אולי בתקופתו, ביחס לחשמל בשבת. זאת אומרת, הוא אומר, קצת כמו רבי אליעזר, הנה אני צודק, חשמל מותר, אין לכם שום דרך לאסור את זה. אתם באים ואומרים, כן, זה סגירת מעגל, ובונה, וכל מיני מבהיר, הוא אומר, זה לא מבהיר, זה חשמל, זה דבר אחר לגמרי, חנה פיזיקלית, וכל הרבנים אומרים לו, לא, זה כן מבהיר, זה סגירת מעגל, זה בונה, זה... יש לנו סיבות לאסור. והוא אומר, אין שום סיבה לאסור. ויכול להיות שאולי בדור שלו, חשמל בשבת אחד זה הדבר הכי, לא, שלא, שהכי לא פוגע בשבת, מפריזמה אולי צרה יותר. אבל אם, אנחנו רואים בדור שלנו, שהחשמל בשבת, כלומר השימוש במכשירים דיגיטליים, אלקטרונים, זה משהו שכנראה, אולי בחוש נבואי או בחוכמה מאוד גדולה, רוב רבני אותו הדור, הבינו שהדבר הזה הוא אסור, והוא יהרוס לנו את השבת, הוא פשוט לא יאפשר שבת להתקיים.
הרב עובדיה יוסף, באחד התשובות של אחד השוטים שלו, הוא כותב שזה אסור, כמובן, הוא אומר, רק תעזבו את הזקנים שעוד זוכרים שמותר להשתמש בחשמל בשבת. הוא אומר, תעזבו אותם, הם, אי אפשר לשנות אותם, לא תשנו אותם, זה מה שהם יודעים, בסדר, אבל אסור. זאת אומרת, שורה תחתונה. שזה ראייה מדהימה, זה ראייה... מדהימה ממש של הרב עובדיה זכרונו לברכה. עוד למשל פריזמה שאני רוצה להסתכל עליה זה השמאל והימין. הפרוגרסיה שהיא התפתחות, שהיא כאוס, שהיא בוא ננסה כל מיני דברים חדשים, האינטרנציונל שאומר עולם ישן עד עד נחריבה, זאת אומרת צריך לשרוף הכל, להתחיל את הכל מחדש, שזה יש דברים כאלה בעולם. זאת אומרת מבחינה, בוא ניקח את זה אפילו טבעית, יערות נשרפים, בשביל שיבואו ויגדלו עצים חדשים, יפתחו זרעים נפתחים רק בזרעים מיוחדים שנפתחים רק באש. זה קורה, זאת אומרת, המהות של הכאוס הזה היא מהות שיכולה להיות נכונה באיזושהי פריזמה מסוימת. למרות שאנחנו, ואנחנו אומרים, לא, כל מה שאתם עושים זה כאוס, כי אנחנו עוד לא הגענו להבנה מה נכון בתוך הכאוס שלכם, ומה לא נכון, מה טוב ומה רע, כי הכאוס אין בו טוב ורע, הוא לא רע מוחלט, כי אין דבר כזה, אבל הכאוס שאנחנו צריכים, אנחנו השמרנים, שנמצאים מול הפרוגרסיה, אומרים טוב, בוא נראה מה הסדר שבתוך הכאוס, אתם מכניסים לנו כאוס, נכון, דוחפים לנו בכל הכוח, כך את מרב מיכאלי, דוחפת לנו את הנקודה בתוך המילה של ההבדל בין זכר לנקבה, אנשים... זה הרי אותנו, זה מעצב, מרגיז אותי, אני בתור קופי רייטר זה מרגיז אותי, בתור מעצב גרפי זה מרגיז אותי, בתור מיליון ואחד דברים זה מרגיז אותי. האם אנחנו או העולם ייקח את זה, בעיקר בישראל, ייקח את זה בעוד 20 שנה וזה יהפוך להיות חלק מהמיינסטרים, אני לא יודע. אבל עכשיו הם מנסים בכל הכוח לדחוף משהו לתוך השמרנות, וזה השמרנות שבתוך הכאוס, זה זאת אומרת הנקודה ה... שחור, הנקודה הלבנה בתוך השחור.
שנייה, אז אתה בעצם אומר, בוא נאפשר להם לנצח, וזה יהיה בעצם הניצחון שלנו. לא. זאת אומרת, אני רגע מנסה להסביר. אם אנחנו ניקח דברים טובים ממרב מיכאלי, אנחנו נרוויח מזה. אנחנו השמרנים האלה שהם קצת קפוצים ולא אוהבים דברים חדשים, אתה אומר, בוא ניקח דברים חדשים. אפילו ממרב מיכאלי, אפילו מאלה שרוצים בכוונה לדחוף ולהרוס לנו את העולם, בוא ניקח מהם דברים כי אנחנו רק נרוויח מזה.
אני לא, א', אני לא במקום שיכול לדעת מה עובד, מה לא עובד, אולי זה חוכמת המונים, אולי זה באמת אחרי רבים לאט, אני לא יודע. זה דברים שקורים, אין לי מושג איך זה קורה בסוף, שדברים כאלה קורים. אין לי מושג איך דבר כזה בסוף הופך להיות חלק מהקנון השמרני, באמת שלא. אבל אני כן יודע שלמשל אני מסתכל עכשיו 20 שנה אחורה, לפני 20 שנה, היית אומר, היית אומר למישהו, מישהו היה בא אליך ואומר שהוא גיי, אתה היית מתרחק, אתה היית זה איך זה, היו תוקפים אותם, היו זה... והם עברו חיים מאוד 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 קשים, ואין שום סיבה בעולם, אם אנחנו מסתכלים עכשיו, אנחנו אומרים, מה? יש לי חברים גייז, יש לי זה, האנשים מדברים על זה בפתיחות, תסתכל אפילו בציבור הדתי, שהיום יש שיח מאוד פתוח בנושא, זאת אומרת, לנו לוקח, הם, כשהכאוס אומר, וואלה, הכל בסדר, הכל טוב, זה רץ, אנחנו אומרים, רגע, רגע, שנייה, רגע, רגע. מה אנחנו יכולים לקחת, מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה לא טוב, לי יש את ההגדרות הפנימיות שלי בתור דתי, שאני יודע שזה רע מאוד, אבל רגע, אומרים לך, השמאל, זכויות האדם, והכל שהם דוחפים בכל הכוח, אומרים, רגע, הבן אדם הוא בן אדם, תתייחס אליו כמו שצריך. את זה אני לוקח. זה חלק ממה שאני רוצה להיות.
כאילו, אתה אומר, זה שאני שופט את התופעה כתופעה בעייתית, אז אולי אני אתייחס אבל לאורי, שהוא חבר שלי לעבודה, או סתם מכר, ביחס טוב. זאת אומרת, גם אם התופעה בעייתית, עדיין למה לתת יחס לא טוב לאורי, שהוא אחלה גבר ומאוד נחמד איתו, אז מה העניינים, מה הוא עושה בחדר המיטות?
בדיוק. וזה, פעם זה היה, פעם היה בעיה, אנשים היו מפחדים, יש כמובן מן הסתם עוד אנשים שזה, אבל הקבלה של החברה כחברה מקבלת אותם יותר, בגלל שאנחנו הבנו שפחות מעניין אותנו מה קורה, אנחנו עשינו הפרדה, ואנחנו הבנו מה אנחנו יכולים לקחת את הטוב מתוך הכאוס שהם גורמים.
אבל יכול להיות שזה בעצם יהיה ניצחון שלהם, ולא ניצחון שלנו. זאת אומרת, הם באים ודוחפים לך אותם מאוד חזק בתוך החברה. בתור, אומרים לך, כן, זה בני אדם, אז אולי זאת טקטיקה שלהם, על מנת שבסוף תקבל אותם כמשפחה שווה, כמשפחה, ככל המשפחות, וזה, בסך הכל הזה, אתה יודע, דרך שיחצנית, לדחוף הרבה רעיונות, זה לבוא ולתת לך איזה טיעון, בסדר, גם לשיטתך זה בסדר.
בדיוק פה נכנסת הפריזמה שאני רוצה להבדיל ולהבין, זה משהו שהוא כל הזמן מתפתח, אני לא יודע להבדיל, מאוד קשה לי. אני יודע, יש לי דברים, יש לי את הבסיס שלי בתור שמרן, שאני יודע מה סולם הערכים שלי, שזה אני, המשפחה שלי, הקהילה שלי, היישוב שלי, העיר שלי, המדינה שלי וכן הלאה. בעוד שאצלם הם החליטו בעשר שנים האחרונות, על פי כל מי ש... כל ההוגים הצרפתים הפסיכופטים שהיו אז, פדופילים, כל מיני כאלה, שהם החליטו שזה קבוצות זהות, שזה בעצם מה שצריך להיות הסולם ערכים שלך.
או הסולם מעגלי השתייכות. זאת אומרת, מעגלי
השתייכות... פירמידת הזהויות, כן.
כן, נוסיף את זה בתיאור לפרק, את התרגום של הפירמידה שאתה עשית, שבעצם, אם אני שחור, אז בעצם הקהילה השחורה היא הקהילה שלי. למרות שיכול להיות שאני בתור אדם שחור לא מכיר בכלל אנשים שחורים. אז כאילו, למה שהם יהיו מעגל זהות שלי, אם אני בכלל גדלתי בצפון מנהטן, ובאפריסאי, ואני מסתובב בכלל בחברה לבנה, למה שאני בכלל להזדהה עם השחורים?
נכון. וזה עלה לי רעיון לאחרונה, שאיך אני עושה את זה ויזואלית, את ההבדל ביני לבינם, שזה למשל כך סכום, סכין מזלג כף כפית, מסט אחד, ותיקח הרבה מאוד כפות מכל מיני סטים שונים. אז כל מיני כפות זה הם, ואנחנו, והשמרנות זה יותר סטים משלמים. זה סתם, סתם רעיון. אני רוצה לחזור לקטע הזה של איך אני יכול לדעת באמת, כי יש מלחמה בין הנקודה השחורה בלבן לנקודה הלבנה בשחור, כמו שאתה אמרת, שזה איך אני יכול לדעת מה הם מנסים לדחוף לי מבחינתם שיכנס לקנון השמרני.
שזה הקו גבול בין היינג והיינג. זה הקו גבול...
זה לא הקו גבול. זה לא המלחמה.
מה מוצאים לדחוף לי... זה המלחמה, והנקודה זה מה אני צריך לאמץ מרצוני חופשי, אפשר לומר. מה בעצם המהות של הסדר,
כן.
צריך את הכאוס הזה, זאת אומרת, זה משהו שזה זה המרווח, אתה יודע, כמו שגם עכשיו אני אבוא ויפרזל מעקה, אז אני אשאיר אותו חלול, לא רק בגלל שמחיר הברזל הוא מאוד יקר, אלא בגלל שאם הוא חלול הוא יותר חזק. זה בעצם הכאוס שבסדר, החלילות הזאת,
נכון.
שזה לא יישבר.
וזה משהו, כך למשל, קריאיטיב. בקריאיטיב, אני רוצה לצאת מנקודת הנחה, שזה משהו שאי אפשר לשחזר אותו, לתכנת אותו. אני לא יכול לתכנת. האם אני יכול לתכנת קריאיטיב?
אני לא מכיר את השפה של קריאיטיב. מה זה בכלל קריאיטיב?
קריאיטיב, יצירתיות בעברית.
אבל בעולם הפרסום, קריאיטיב זה תמיד לחשוב על הרעיון, על הקונספט, על מה בעצם אנחנו רוצים שיוביל את המוצר שלנו. זה לא עכשיו העיצוב הסופי, אלא זה לחשוב על מה בכלל אנחנו רוצים להגיד פה.
נכון, המטרה של הקריאיטיב זה בעצם תוכן, האם זה ויזואלי, שם, שמיעתי או לא משנה איך, שהבן אדם יראה, יתחבר באיזושהי צורה תרבותית, אישית, רגשית, וזה הדבר הראשון שהוא רואה או שומע, ובסוף יש את המספר טלפון, כשהמטרה שלי בסוף זה למכור, שהוא ירים את הטלפון. אני בתור פרסומאי, אני רוצה שהוא יראה את ה... שהוא נורא יתחבר רגשית למוצר, או למותג, או למה שאני מראה לו, ובסוף הוא ירים טלפון. זה הקריאיטיב, אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינה פרסומית. בקריאיטיב כביכול אין גבולות. זאת אומרת, אני יכול לחשוב על כל דבר, אבל אני לא מדבר דווקא זה, כך יצירתית, כך ציורים, כך ציורים אבסטרקטיים. אתה אומר לעצמך, אין גבולות, זה נראה לי כמו קשקוש בלבוש, אין פה כלום, זה סתם זריקות צבע. אבל זה לא נכון, כי זה משהו אחר, זה שונה. מישהו יצר את זה, זה לא היה קודם ועכשיו זה קיים. זה יצירה, זה כוח יצירה הוא כאוס, הוא משהו שקיבלנו את היכולת לחבר הרבה מאוד דברים, בין אם זה במוח, מכל מיני קישורים במוח, ולהוציא את זה ממופשט לחומרי. זה בעצם היצירתיות. ותכנות, זה משהו שהוא מסודר. אני נותן הגדרות מאוד מדויקות, אני לוחץ enter, וזה מה שקורה. זאת אומרת, גם אם יש AI שאני מלמד אותו, מה שאני לימדתי את המחשב, זה הדבר היחיד שהוא יכול. זאת אומרת, רק בפרמטרים האלה, הוא יכול לעבוד.
כן, הוא בעצם לא יודע ללמוד. הוא באמת לא יודע
למרות
ללמוד.
למרות שיש, ה-AI יודעים ללמוד, אבל עד רק למסגרת שנתתי להם.
כן. זאת אומרת, אם אמרת להם, הדפוס שהוא או 1 או 2 או 3, ופתאום יש לו בדפוס איזה תופעה מסוג 4, אז הוא פתאום נתקע בה, והוא מסווג את זה ל-1, 2 או 3, לא משנה מה. הוא לא מבין שהיא 4.
נכון. אז אי אפשר, למה אי אפשר לתכנת? לפי דעתי זה משהו, זה ויכוח שיש לי עם אבא שלי שיחיה. האם אפשר לתכנת יצירתיות? אבא שלי אומר, כן, תכתוב לו מה זה אומר יצירתיות, תראה לו איפה הקשרים רצים, וזה בסוף ייצור, כי הנה, אפילו יש לך זה. אומר, לא, בגלל שהיצירתיות היא כאוס, ותכנות היא סדר. זה סדר מוחלט, וזה, לא מוחלט, אבל זה סדר מאוד, ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה יצירתיות ברמה, וזה כאוס ברמה מאוד גבוהה, ואי אפשר לשלב ביניהם. אפשר עד לרמה שאני, בתור המתכנת, נתתי לו, אוקיי? וזה משהו שהוא פריזמה שאני כל הזמן מנסה למצוא, איפה הנקודה שאני יכול לגרום למחשב להיות יצירתי? האם זה, איפה זה תופס אותנו? איפה זה תופס אותי? איך אני יכול בכלל לגרום לזה להיות?
באיזה סוגיות, באיזה הקשרים נתקלת בזה?
אני עובד...
למה זה מעסיק אותך בעצם?
אני לא יודע למה זה מעסיק אותי. אני בתור בן אדם שמתעסק בפוליטיקה ויצירה, זה משהו שהוא מאוד מעניין אותי. אם זה פוליטיקה, פילוסופיה של רעיונות, מאוד מעניין אותי, אז הכל ידחף לי. אין לי מושג למה זה מעניין אותי.
לא, איזה קשרים גרמו לזה לעלות לתודעה שלך ולהיות משהו שאתה מחפש סביבו?
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אני לא יודע, זה פריזמה, כנראה שזה כשאז שהתחיל עם, איך קוראים לו, עם פיטרסון, כי כל הזמן אומרים לך, אתה רואה את העולם בשחור לבן. וזה לא נכון. כי לראות את העולם בשחור לבן, זה או שאתה רואה אותו בלבן, או שאתה רואה אותו בשחור. אתה לא רואה אותו בשחור לבן. מה זה אפור באמצע? אפור באמצע הוא גם תבנית. וזה נורא מעסיק אותי לראות, זאת אומרת, אני בן אדם שמרן מאוד, גם דתי, שומר מצוות, גם פוליטית מאוד שמרן. אני עובד עם סמוטריץ' לצורך העניין, וגם בחרתי בו. אני מאמין בהרבה מאוד, בכלכלה ימנית, וכל הדברים האלה, זאת אומרת, כל העסק שלי, אבל מצד שני, אני מאוד 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 יצירתי. אני קריקטוריסט, אני מעצב, אני קופירייטר, ויש פה התנגשות מאוד מאוד גדולה של ערכים. אני כל הזמן מחפש איפה המסגרת שאני יכול לפרוץ או אסור לי לפרוץ. מה מותר לי לעשות ומה אסור לי לעשות. יש פה משהו שהוא כל הזמן קורה. יש פה, אם אני שמרן, ויש לי הגדרות מסוימות, כי הם אומרים, השמאל אומר, אין פרות קדושות, מותר להרוג את כולם.
להפך, הם מחפשים דווקא את הפרות הקדושות.
שלנו, לא את שלהם, להם אין פרות קדושות.
הם רואים פרה רגילה, הם אומרים,
זאת פרה רגילה, אין מה לעשות איתה.
היא לא שווה יריעה.
הפרות הקדושות, שהם שוחטים, זה לא שלהם, זה שלנו. זאת אומרת, החוכמה הגדולה להיות הומוריסטיקן שמאלני, זה לרדת עלינו.
כן, נגיד, אתה רואה בארץ נהדרת, שהם לא שוחטים את בנט ולפיד וזה, על הצורה המוזרה שבה הם מנהלים את הממשלה, שזה בעצם מה שאנשי תקשורת אמורים לעשות, לשחוט את הקואליציה, כי הקואליציה מחליטה החלטות, והאופוזיציה זה דובי לולו. כאילו, קצת קשה לרדת על הדובי לולו, כי אין לו כמעט השפעה. כאילו, מה תרד עליו? שהוא מסכן ועלוב, והוא בעצם סתם מנסה כל הזמן להיכנס לסדר יום התקשורתי. הקואליציה בהחלטה אחת משנה את כל הסדר יום.
נכון.
ומאוד קל לכאורה לצאת כנגד הקואליציה, בתור איש תקשורת שמאלני, בתור מישהו שרוצה לשחוט פרות קדושות, אבל הם לא עושים את זה.
לא. וגם, ושם, אגב, שם נמצא את המסגרת שלהם. זאת אומרת, הכאוס, המסגר שלהם הרבה יותר דקה משלנו, התבנית שלהם הרבה יותר דקה משלנו, ונכון שיש, שכאילו הם כביכול חסרי, אין להם חוטים, והם יכולים לשחוט כל פרה קדושה, אבל בסוף הם בני אדם, והם מפחדים על המקום שלהם, והם יודעים שאם הם ירדו על הצד שלהם, אז לא יהיה להם כל כך טוב.
וגם יש את הקטע המחנאי, זאת אומרת, הרבה פעמים, שאני מנסה לבוא ולהבין את ההיסטוריה של הציונות, אז מישהו נתן לי איזה פריזמה ממש יפה להסתכל על השמאל ולימין בהקשר של הציונות. וההקשר הוא כזה, שהימין באמת יש לו ראייה לאומית בתוך הציונות, ראייה שאומרת, אוקיי, עכשיו בוא נסתכל על עניינם של היהודים, על מה טוב לעם ישראל, וזה מה שנעשה. והשמאל ברשות אחד העם, בן גוריון, מפאי, רצה לבנות כאן חברת מופת. אז הוא אמר, מי יעלה לארץ? מי שמתאים לנו. מי שמתאים לחזון חברת מופת שלנו. ומה אם היהודים נשחטים באירופה, בהונגריה, עיין ערך הספר כחש, וכל מה שקרה ליהדות הונגריה, החל מאפריל 44, אז הם, נו, לא נורא. יהיה מחיר לזה, לפחות ככה חיים ויצמן אמר. חיים ויצמן אמר שיהדות אירופה צריכה להבין שלא יישאר ממנה הרבה, רובם הלכו ויהיו אפר ואבק, ואולי רק כמה ענפים בודדים יישארו מכל יהדות אירופה. אבל למה? למה לעשות דבר כזה? זאת אומרת, אם הפריזמה שלך היא פריזמה לאומית, אז אתה מסתכל על האינטרס של עם ישראל, ואתה אומר, זה אינטרס שיכריע. לא עכשיו האינטרס של הקבוצה המחנאית שלי, של חברות העובדים, של הסתדרות, של מפייניקים, של הקיבוצים, ומבחינתם הקיבוץ זה היה העתיד, וכל השאר זה היה עבר, והם יכולים למחק.
זה היה תיאוריית הזהויות של פעם. כן, זה בדיוק מה שקורה היום, רק זה, מה אכפת לי? לי אכפת מהעם שלי, מהמשפחה שלי, ולהם אכפת מהקבוצה שאליהם הם משויכים.
זהו, לי אכפת גם מהשמאל, זאת אומרת, לי אכפת מזה שגם להם יהיה טוב, מזה שגם הם יישארו, אתה יודע מה,
בוא, גם אכפת לי מהערבים שגרים מסביבי, אני רוצה שיהיה להם טוב, כי אם להם טוב, גם לי טוב.
לא, אבל לא רק בפרספקטיבה כזאת של אם להם טוב, לי יהיה טוב, ואז זה מאוד אינטרסנטי, זה כזה מרגיש קצת כמו גיאופוליטיקה כזאת קרה וצינית.
לא שזה מפריע לי, אבל אוקיי.
לא, אם מישהו אומר לי, אני אחווי, בגלל מדיניות כמו שלכם, אני אעזוב את הארץ. אז דבר ראשון, יהיה אכפת לי מזה. אני אחשוב עם עצמי, האם באמת המדיניות הזאת שאנחנו רוצים לקדם, היא משהו שהוא הכרחי, זאת אומרת, זה מבחינתי מחיר. אתה חושב שמבחינת השמאל, שוב, כפי שהוכח בהיסטוריה, לאו דווקא מרב מיכאלי דווקא, או המדיניות של גנץ, אלא השמאל באופן כללי של שיטת החשיבה המפלגדית, מחנאית הזאת, שאומרת, אתם האויב, ואנחנו נלחם בכם עד חורמה. זאת שיטה שהיא מאוד מאוד, שאני לא מתחבר אליה בכלל. אני מסתכל באופן לאומי, אני אכפת לי גם מאותו אחד שאומר, בגללכם אני אעזוב את הארץ, אז גם אם זאת המדיניות הכי טובה והכי שכדאי לקדם, עדיין נכאב לי, זה עדיין מחיר, זה עדיין מתוך השיקולים שלי.
בגלל זה אנחנו נורא כועסים, כשמישהו אומר, אני עוזב את הארץ, כולם, אלך מפה, אלך תאכל את המילקי בברלין. בסדר. כי זה נורא מטריד אותנו. זה חלק מהמסגרת שאנחנו יודעים שצריך להיות. מה צריך להיות? לנו זה נורא מסודר. שוב, הסדר. לנו, אנחנו יודעים מה צריך להיות. יש צריך להיות א', צריך להיות ב', צריך להיות ג', צריך להיות ד', אני צריך ללכת לצבא, אני שומר על העם שלי, אני שומר על המשפחה שלי, זה חשוב לי. בעוד שלשמאל, לפרוגרס, לליברלים, כי העלק ליברלים, יש את הראייה שהיא מנותקת לגמרי מזה. לא לגמרי, אני מדבר על, על, על הרעיון מלמעלה, במקרו. כי במיקרו בסוף הם בני אדם, בסוף הם אומרים, כן, פה זה המשפחה שלי, פה זה החברים שלי. כי בן אדם לא יכול להתנתק לגמרי מהשמרנות. לא, אין דבר כזה. מי שכן, באמת לא פה. מי שבאמת אמר לעצמו, די, אף אחד פה לא מעניין אותי, לא נמצא כאן.
כן, האמת היא, היה לי חוויה מוזרה כזאת בארצות הברית, הייתי בקיץ, בלוס אנג'לס, אצל אח שלי, וכל הזמן מדברים על ישראל, 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 ישראל. עכשיו, זו חבורה של חבר'ה שירדו מהארץ, ולפעמים חלק מהם ירדו כבר לפני 10 שנים, לא ירדו עכשיו לפני חצי שנה, וכל מה שמעסיק אותם זה מה שקורה בארץ. ואתה אומר, שנייה, אתם, אז אתם פה, בלוס אנג'לס, אתם בארץ, איפה, הלב שלכם בארץ, זה ברור, אבל מה אתם עושים פה? למה זה עדיין מעסיק אתכם? והם אומרים, אנחנו, כאילו החבר'ה שפגשת, החברים של אח שלך, כאילו אומרים, אנחנו לא סתם הישראלים שירדו. הישראלים שירדו ויש לנו זיקה. יש גם כאלה שממש התנתקו. שאתה פוגש אתם בסופר, והם כבר לא לבושים קצת בסגנון הישראלי, ואתה רגע מדבר לידם, והם פתאום זורקים לך איזו מילה בעברית, ואתה אומר, שנייה, אני בכלל לא ידעתי שהוא ישראל שעבר, או משהו כזה.
אותו דבר גם דטלשים. בדטלשים מתחלקים לשניים. אלה ש... לא יכולים לעזוב את הדתלשיות, הם כל הזמן בדו-שיח עם הדת, עם הדתיים, ויש כאלה שאתה יודע שהם למדו פעם בנתיב מאיר, אבל אם לא היית יודע את זה, לא היית חושב לעולם שהם דתיים. זה שני דברים שונים לגמרי. אלה שהתנתקו לגמרי, ואלה שהם כל הזמן בדו-שיח. אז אם אני חוזר ליצירתיות של המסגרת שאני מנסה ליצור בה, כי אנחנו יודעים שאני חוטף, תמיד זה אחד הדברים שהכי מרגיזים אותי, אבל אני מודע להם, ומעבר לזה אני לא עושה שום דבר. כשאני יורד על מישהו משלנו, או כשאני עושה איזה גרפיקה מצחיקה שיותר מדי קשה על הצד השני, אני אחטוף גם מהחבר'ה שלנו, ואני אחטוף חזק. איך אתה לא מתבייש?
נגיד סתיו שפיר על ה... קריכה של הספר...
לא, זה כולם צחקו.
קפיטליזם.
בוא, סתיו שפירי רק...
מדליך לא פוליטיקלי קורקט לקפיטליזם.
כן, בהוצאת סלמיר.
תן דוגמה שנבין.
או, אני אתן דוגמה, אני רק רוצה להגיד שסתיו שפיר לא מעניין בכלל. מה שאני כן רוצה להגיד, זה למשל, עשיתי כרזה בזמנו לדינה זילבר, בתור המחשפה.
כרזה של כאילו איזה סרט.
כן, כאילו כרזה מסרט, היה בדיוק סרט הנזירה, אם אני לא טועה, סרט אימה, לא מעניין אותי כל כך, פשוט זה היה יופי של ויז'ואל, והדבקתי את זה על הגברת זילבר.
שכולם ידעו את זה דרך אגב, כולם ידעו שדינה זילבר דומה למחשפה.
אני לא יודע על מה אתה מתכוון, אני פשוט לקחתי את זה ואת הפוסטר והלבשתי. And all hell broke loose, ומילא השמאל שכעס בגלל שהיא אנש, אבל מה שלא ציפיתי, מה זה לא ציפיתי? אני כבר לא כל כך שם לב, שהטירוף שהלך בימין. זאת אומרת, אנשים יצאו עליי במאה כמש, על איך אתה לא מתבייש, לא עושים דברים כאלה, זה לא לעניין, זה מדרדר, זה... זאת אומרת...
מי אלה הממלכתים האלה?
אני לא יודע אם זה... זה לאו דווקא ממלכתים, ואני לא אנקוב בשמות ספציפיים
מאוד. ילדי כפות. לא יודע, אני...
תראה, אני אסביר, אני מבין את זה, אני מבין את זה.
מול, נקרא לזה, קבוצות שלמות בחברה הישראלית, אז אני מאוד לאומי. אבל מול האנשים שפשוט רואים אותנו כאויב, ושמו את עצמם בעמדה כל כך מטריסה וכל כך פוגעת, שפוגעת בכל הרבדים של הציונות, בכל הרבדים של הלאומיות שלנו, כמו דינה זילבר, שלא מאפשרת, או מופע בהפרדה, אפילו למי שחרדים שרוצים את זה, שלא מאפשרת דברים...
לא אפשרה, זהו.
שלא אפשרה בכיכר רבין. זה, אבל יש לה מורשת.
כן.
אז אישה כזאת, ראוי להילחם בה לפחות בכלים, אתה יודע, של קריאטיב, שזה הדבר הכי עדין, רק להראות את ה... זה שהיא תוקעת לנו כל הזמן בבין.
אם אני לוקח את זה בפריזמה שלי, אנשים שהם יותר מדי נמצאים בסדר, לא יכולים להתמודד עם כזה כאוס.
באמת?
כן. זה באמת אנשים... עכשיו, אני אקח את זה למקום אחר שיש לי מחשבה על זה, על האנשים האלה, שהם בדרך כלל אנשים שהכניסו להם במערכת החינוך הדתית-לאומית, במשך שנים רק לאהוב, ולאהוב את השני, ואהבה, ופנים אל פנים, וזה נשאר כקליפה ריקה. ואין בפנים כלום, רק את הכיסוי הזה. אז זה מין וירצ'ו סיגנלינג לכולם, לאו דווקא ספציפית, אלא הם אומרים, זה, אתה צריך לאהוב ולא צריך זה, ואתה ושנאת חינם, שזה בגדול חרת, כי ברגע שאתה צריך לא, לא, באמת, ברגע שאתה צריך להילחם, אתה נלחם, ואם אתה לא יודע מתי להילחם, אתה תפסיד, ויש לך את האנשים האלה שבדיוק שמים לך רגל כשאתה, והם רצים איתך ואז פתאום שמים לך רגל. כי הם לא מבינים לגמרי את המשמעויות, העניין של לאהוב את היהודי שהוא בן עמך הרבה יותר גדול מלהילחם ביהודי שרוצה להרוס את הכל. זה סדר עדיפות שהוא לא באמת מעניין אותם, אבל זה מה שהם לקחו.
יש משהו מאוד מצחיק, שמאוד מצחיק אותי גם בחבר'ה האלה מלוס אנג'לס, וגם בכל אלה שנשארו כמפנה אצבע מאשימה כלפי המחנך שלהם בתיכון. אני מחנך בתיכון, אני מורה בתיכון, זה מה שאני עושה.
הייתי שם, ברחתי מזה.
ואני מרדד את המסרים המורכבים שאני רוצה להעביר, נגיד מסרים פה פודקאסט, אז הם לא מרודדים. כי אני באמת יודע מי הקהל שלי, ואני יודע שהוא יכול להכיל את זה. אבל חבר'ה בתיכון, אתה לא יכול להגיד להם את הדברים בשיא המורכבות, כי בסוף הם יבינו מזה כל כך הפוך, אז אתה חייב להגיד, אוקיי, אני מרדד, אני מפשט, ואני מסביר להם את התופעה הזאת, תוך כדי אי-דיוקים היסטוריים, נגיד, מאוד מאוד משמעותיים, רק כדי שהקירוב למסר שאני רוצה להעביר ייקלט. ואתה חייב לעשות את הרדוקציה הזאת. עכשיו,
זה מה שעשו.
אם יש לי תמיד טוב, אז יכול להיות שעוד 10 שנים הוא יאשים אותי, יגיד, אתה פשטן? ויש לי, אחד התלמידים שלי בתיכון שאני מלמד, תיכון טוב, אני מלמד מדי פעם קצת הייק, חוקת החירות, אבל אני עושה את זה על הדרך, כאילו אני מלמד כלכלה, ועל הדרך אני נותן תובנות מהייק. אז הוא אומר לי, זה לא מדויק. אני אומר, אני יודע שזה לא מדויק, זה היה בכוונה, כדי שזה יוכל להיקלט. אני לא יכול לבוא ולזקק את כל האמת בחצי אמירה, בשיעור שזה בכלל לא נושא שלו, אם הוא יבוא ויאשים אותי עוד 10 שנים, שאני חתיכת חרטטן וכזה שלא מדבר מדויק, אז הבעיה היא בו, הבעיה לא בי. כי הסטינג הוא סטינג של שיעור בתיכון. כנראה לגבי החבר'ה בלוס אנג'לס, שהם מאשימים את מערכת החינוך, איך היא כזאת וכזאת. חבר'ה, אתם כבר בן 30, אתם כבר בני 30 פלוס, הזהות היהודית שלכם היא מוטלת עליכם, אתם אומרים, אני לא חוזר ארצה, כי בארץ יש הדתה במערכת החינוך. כאילו, מה זה קשור? כאילו, בואו קחו אחריות על הזהות היהודית שלכם. האם מישהו מכם בלוס אנג'לס פתח איזשהו ספר יהדות, משהו ב5 שנים האחרונות? אומרים לי לא. אבל למה זה כבר? המורה בתיכון כבר הפסיק לרדוף אחריכם. אז למה לא? קחו אחריות על החיים.
זה בדיוק מה שאמרת, שאתה מרדד ומפשט. זה בדיוק מה שעשו חז"ל עם מדרשי חז"ל. אתה מסתכל על המדרשים ואתה מסתכל עליהם בצורה מופשטת, ואתה אומר, איזה פיגור. זה באמת דברים מטופשים? כל מיני דברים ש... ואם אתה קצת מתבגר, בהתחלה זה נורא נחמד דוגמה. לילדים.
תן דוגמה למדרש מפגר.
דוגמה לכזה מדרש, למשל שרבי אלעזר בן אורקינוס, שבדיוק דיברנו עליו, הסתובב עם התלמיד שלו רבי עקיבא, והוא אמר לו, בוא תראה מה אני יכול לעשות, מה למדתי מרבותיי, ועשה כמה, אמר מה שאמר, ככה כתוב אם אני אפילו לא טועה, אמר מה שאמר, וכל השדה התמלא בקישויים, ואז אמר מה שאמר והם נעלמו. ואתה אומר לעצמך, מה הוא קוסם, הוא זה... בכלל לא הרעיון, זה בכלל לא הרעיון. הסיפור בתור סיפור לילדים, לנוער, זה נורא נחמד. אבל ברגע שאתה מתחיל להעמיק בזה, ולהבין בכלל מה הכיוון של הדבר הזה, מאיפה זה מגיע, לאן זה הולך, מה זה העומק של הדברים, שאגב, הסיפור עצמו כן, כן מתקשר לעניין שהוא על ערס דווי, רבי אלעזר בן אורקינוס, באו אליו כל ה... כי הוא היה, היה עליו חרם, אבל לקראת הסוף באו כולם, לפני שבאו כולם רבי עקיבא התעטף בשחור, ואמר, לא משנה, אז כולם באו להיפרד ממנו לפני שהוא נפטר, והוא אמר, איך יכולתם, יכולתי ללמד אתכם את כל מה שלימדו אותי רבותיי, ולא קיבלתם אפילו פסיק ממה שאמרתי לכם. כל העניין הזה מתחבר לזה שבטח שלא קיבלנו. אתה בור סוד שאינו מאבד טיפה, אמר עליו רבן יוחנן בן זכאי. מה זאת אומרת בור סוד שאינו מאבד טיפה? אתה פשוט לא, אין לך התפתחות. אתה לא מתפתח לשום מקום. אין בך את היצירה, אין בך את הכאוס. אתה כולך סדר ושמרנות. ככה התורה לא נמצאת. וזה מתקשר לנו לדבר הזה, וזה גם המופשט, הוא גם סדר מסוים שאנחנו מנסים להגיד. זה, כשאתה מנסה לספר לתלמידים שלך על אייק ואתה מפשט את זה, אתה בעצם אומר להם, חבר'ה, בואו אני אעשה לכם סדר. למרות שזה רעיונות מאוד 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 גדולים, זה מאוד קשה להבין את זה, ומבחינתם זה כאוטי.
בדיוק, מבחינתם זה לגמרי כאוטי, אבל זה יישאר כאוטי אם אני אסביר את זה ברמה שלי. אם נסביר את זה ברמת ההבנה שלי, בלי הקדמות. אתם יודעים מה, זה חצי אמירה מתוך הספר. זה כאוטי.
בשביל זה מורה צריך לדעת להכין מערך שיעור שלוש שעות על כל שיעור של שעה. בשביל לפרק את זה לעצמו, להסביר את זה לילדים, בשביל שלא לא ייקחו את ה... זה בדיוק מה שכתוב בפרקי אבות, שחכמים יזהרו בדבריכם, מה העניין? שמה ישתו מהמים הבריאים ולא. מה העניין בזה? העניין בזה ששימו לב מה אתם אומרים, לא מבחינת התוכן, אלא מבחינת ההגשה. למי אתם מגישים? איך אתם מגישים את זה? זה בדיוק מה שאתה עושה מבחינת מופשטות. אחר כך, כשהם יותר גדולים, אתה יכול לפרק להם את זה, לפזר את הכאוס, להגיע לסדר.
כן, וכשמסתכלים על מערכת החינוך, אחרי הרבה שנים, ואתה אומר, זה היה פשטני, זה היה זה, המחנך הזה היה כזה דוגמטי, זה כל מיני אנשים שתקועים ב... לא יודע מה. אז באמת יש פה בעיה, כי אתה לא צריך להסתכל על מערכת החינוך כמשהו שנכון לעכשיו, לחיים שלך בתור אדם בוגר, אלא זה רק צוער. זאת אומרת, כשאני מודד את עצמי מבחינת ההצלחה שלי כמורה, אני לא רוצה דווקא שהתלמידים שלי יקבלו את הציונים הכי גבוהים בבגרות, למרות שזאת מטרת ביניים טובה, אלא אני רוצה שמישהו מהם יגיד לי, יישאר בסוף שיעור לשאול אותי שאלות, אחרי 5 שנים ירים טלפון, יגיד, אתה יודע, לימדת את התקופה הזאת של רוטשילד, מאוד מעניין, אני רוצה להבין יותר על רוטשילד, שהוא ינסה להמשיך להתפתח לרמה שהוא נמצא בה בגיל 25, בגיל 30, וימשיך לעזר בי, או ימשיך בכלל להיות סקרן, לגבי הנושאים שעליהם לימדתי. וזאת ההצלחה בעיניי.
וואלה, לא זוכר כלום ממה שלימדו אותי אף מורה בעולם, אני רק זוכר את ההרגשה. אני זוכר את ההרגשה אם המורה היה פח, או שהיה מורה שהוא השאיר בי מין עומק וחום. היה לי מחנך בכיתה זין ח', וכבר כתבתי עליו, הרב מאיר רוזנצוויג, שאני לא זוכר מילה ממה שהוא לימדתי. באמת, אני... זה לא שהזיכרון שלי גרוע, הוא בינוני מאוד, אבל... הוא היה מתייחס אלינו בצורה, לא הייתי אומר חברית, יותר אבאית. הוא היה שואל, והוא היה מתעניין, וידעת שאתה בידיים טובות. והציונים שלי היו תמיד גרועים, אבל ידעתי שטוב לי, עכשיו אני מסתכל לאחור, ידעתי שטוב לי, ויש לי מורים שאני לא זוכר כלום מהם, והם היו רעים מאוד. נו.
אבל יש גם את החומר.
יש גם את החומר, כן. בסוף למדתי זה, בסוף הכל כאוטי. בסוף אנחנו מנסים לעשות לעצמנו סדר מכל הכאוס הזה. והשמאל כל הזמן מנסה, הם אומרים לך, אתה בשמרנות שלך, אתה לא מתפתח לשום מקום, או שמוסיפים לך עוד, כך למשל את הבירוקרטיה. בירוקרטיה היא סדר, כביכול.
סדר...
אבל הוא סדר כאוטי.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
הכאוס שנמצא בתוך הסדר.
תשמע, אם אתה אהרון ברק, אתה יודע בשנייה אחת להעיף את כל הכאוס הזה, אתה כותב פסק דין, והמדינה צריכה לצאת. כל הפקידים צריכים, אתה מבין את הפסק דין, והם אומרים, אוקיי, אני יודע לצאת. זאת אומרת, אפשר להכפיף מהר מאוד את, את כל השיקולים, שיקולי שיקולים, ואת כל האינטריגות בין הפקידים האלה, לפקידים האלה, לפקידים האלה, בפסק דין אחד.
כי אין לך אמת, כי אמת היא סדר, אמת היא טוב. ואם אין לך אמת, אז מה זה משנה מה אתה אומר? קח את, אני תמיד אוהב לשאול, אם אני לא יודע אם הבן אדם מולי הוא שמאלני או ימני, אין לי מושג, בן אדם, נדבר איתו בזה, ואני שואל אותו, אתה מהטובים או מהרעים? ימני יגיד לי, אני מהטובים, או שהוא מתחכם, אז הוא יגיד אני מהרעים. אם הוא שמאלני, וזה ב-100% נכון, תנסו בבית, אם הוא שמאלני הוא יגיד, מה הכוונה טוב? מה הכוונה טובים? מה הכוונה רעים? מה זה הסקאלה הזאת בכלל? אין טוב ורע. טוב ורע זה ערבוב של גוש נוזלי של שחור, שהוא דיכוטומי, שאני לא מוכן בכלל להתיישר לפיו. מה זה, 0 ו-1? אני אומר כן, הם אומרים לא.
המאזינים שלי יודעים שיש לי ביקורת מאוד גדולה על עולם המכינות החילוניות בעיקר, שהייתי חלק ממנו במכינת אין פרט, הייתי שם שנתיים, ואחר כך הייתי מדריך ומרצה במכינות, ולפעמים מדי פעם יש איזה ראש מכינה משוגע שמזמין אותי, לאו דווקא אחד, אבל אני מקבל פעם בכמה זמן איזה טלפון, בוא תביא שיחה למכינה, תעביר שיחה על הביקורת שלך על עולם המכינות. אז אני בכיף. עכשיו, הדרך להיכנס בציבור שיקשיבו, הוא לא ולהגיד להם, חבר'ה, אתם נכשלים, אתם זה, העולם הזה לא מצליח, אף אחד מכם לא קורא ספר וזה.
לי זה עובד מדי פעם, סתם שתדע.
כאילו, אם אתה נכנס לאנשים ישר במאה כמש, לרוב הם לא יקבלו וגם לא יערהרו, והשיעור יתפוצץ בעיקרון. כי אתה תוקף אותם. אז הדרך שבה אני תוקף אותם, היא דרך שאני מאוד אוהב, היא דרך דיאלוגית. זאת אומרת, אני בא ואומר להם, אוקיי, פתחתי את האתר של המכינה, והנה אלה המטרות. 1, 2, 3, 4, אני מקרין את זה בדרך כלל, זה לא דורש הכנה גדולה מדי, ואתה מקריא את המטרות, אתה אומר, אוקיי, מה המדדים למטרות האלה? זאת אומרת, אם המטרה היא לבנות חברת מופת בישראל, זה איך אני מודד עוד 10 שנים אם אני ראש המכינה, ואני רוצה לראות אם הצלחתי. וזה כלי מאוד מאוד ימני. כלומר, לבוא ולהגיד להם, מה המדדים של החינוך? אז הם אומרים לי, אם תהיה לנו זוגיות משמעותית, כי מלמדים אותנו על זוגיות, אז זוגיות משמעותית. זה חלק מחברת מופת. אני אומר להם, אוקיי, אז עכשיו הראש מכינה עוד 10 שנים, מנחה את החניך שיתקשר אליכם עוד 10 שנים, וישאל אתכם, שלום, האם אתם, מה? בזוגיות משמעותית. מה, על פי ההגדרה שלכם? אבל הוא רוצה לדעת שאלה, הוא רוצה למלון למעלה שאלון. האם אתם נשואים? האם אתם גרושים? האם אתם זה... אז קיבלתי תשובה פעם אחת לפני איזה שבועיים, איזה חניכה, היא אומרת לי, זוגיות משמעותית, ואז אמרתי לה, שנייה, אז אם הוא רואה שאת נשואה, אז בזוגיות משמעותית, אז אמרתי, כן, אמרתי, אבל אולי זוגיות משמעותית זה דווקא להתגרש מקשר רעיל. אז היא אומרת, כן, נכון. אז בעצם החניך הזה, שהוא התקשר עוד 10 שנים, אם תגידו לו שאת נשואה, אז זה משמעותי. אם לא נשואה, זה גם משמעותי. אם רווקות מאוחרת, זה גם בסדר. כאילו, הכל בסדר. כאילו, אין משהו שהוא טוב, אין משהו שהוא רע, זה בדיוק הנקודה הזאת של אתם הטובים או מהרעים, לא, 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 הכל בסדר, לא משנה איזה מצב, אז אתה בסדר. פיטרסון אומר על הדברים האלה, לא נכון, קשקוש, אנחנו יודעים שרווקות מאוחרת היא דבר רע, שגורם לדיכאון, שגורם לבאסה, שמין תחושת כדרות כזאת, מדי פעם אני קורא פוסטים, יש כל מיני חברים שלי שברווקות מאוחרת או בתל אביב או בירושלים ואומרים, אני כבר לא יכול לעבור באותו רחוב אוסישקין כל יום שישי אחרי ארוחת שבת עם הפשטידות, נמאס לי, כאילו, עכשיו, נושאים גם יורדים על החיים שלהם, על נמאס לי מפה, שם, אשתי משגעת אותי, הילדים, נננה. אבל זה עם פחות מרירות, אני מרגיש. זה יותר כזה, כן, אני, לא כזה טוב לי, על...
אתה אמרת, הכל בסדר, ופתאום זה נכנס לי בראש, הכל בסדר, זה רע מאוד. מה, אין דבר כזה, הכל בסדר. הכל לא בסדר. אם שואלים אותך מה נשמע, אתה אומר, בסדר. וזה טוב וזה אחלה. אבל אם אומר, הכל בסדר, לא יכול להיות, זה כאוס. זה משפט, את יכולה להיות, זה בסדר, זה בסדר, ההוא בסדר. אם הכל בסדר, אז שום דבר לא בסדר.
זה מת.
זה מת. הרי, וזה מה שהם מנסים להכניס. הם מנסים להכניס לך, שכל מה שאתה עושה זה בסדר. זה? זה בסדר. אתה רוצה להיות כזה? זה בסדר. זה בסדר. הם מנסים להכניס לסדר, שלמשל, קח את הטרנסג'נדרים. את הטרנסג'נדריות, יותר נכון, לא את האנשים עצמם. שטרנסג'נדריות זה בסדר. הם מנסים לדחוף לך שבעוד 20 שנה, אתה תגיד, וואלה, מבחינתנו, אישה יכולה להיות גבר, גבר יכול להיות אישה, אישה יכולה להיות ערך בראש. ברגע שהיא מזהת עצמה כזה, וזה בסדר. לא. לא יכול להיות. הסדר הוא מדויק, סדר הוא דברים שאנחנו כמובן יודעים, כבר אלפי שנים, שהאבולוציה עצמה, זה רציתי... האבולוציה עצמה היא גם סדר וכאוס. זאת אומרת, אנחנו עושים את האבולוציה של השמרנות, בזה שאנחנו לוקחים את הדברים הטובים מתוך הכאוס, ומשמרים אותם. אותו דבר גם באבולוציה. באבולוציה, מה קורה למשל, איך צמח פתאום נראה כמו דבורה, רק בשביל שדבורה אמיתית תבוא ותעביק אותה? במשך מיליוני שנים, רק הצמח הספציפי שהצליח לקבל ההבקה מהדבר הזה, רק בזכות המוטציות שקרו לו, מוטציה זה כאוס, זאת אומרת, ברגע שהכאוס הזה מסתדר לי טוב, ואני יכול להמשיך את החיים בצורה שמרנית, שזה להמשיך את החיים, אני משמר אותו אצלי. זאת אומרת, אבולוציה זה אחד הדברים שמסבירים את הכאוס והסדר בהרמוניה מסוימת. זה גם משהו יפה. צריך...
כנראה יותר מדי מוטציות, ואתה לא יכול לחיות בכלל, או שאתה תמות בהיריון, או שאתה בגיל מאוד מוקדם, אתה תהיה נכה, ואתה לא תוכל להביא צאצאים לדור הבא. אבל קצת מוטציות, זה אולי שיפור, אולי באמת תהיה...
נכון, מוטציה זה לאו, מוטציה זה שינוי. מיוטיישן, זה שינוי. האם השינוי הוא לטובה או לרעה? אחד ל-X זמן, זה טוב. ואת זה הגוף יודע לבד לשמר. גם התנהגויות אנחנו יודעים שזה כבר אבולוציוני. זה נמצא לנו בגנים, התנהגויות נמצאות בגנים, שזה מדהים.
כן, האמת היא שגם בהקשר של ג'ורדן פיטרסון, הוא אומר שהוא מעביר הרצאה, הוא לא רק מעביר אותה, אלא הוא גם כל הזמן מסתכל על מישהו בקהל, לא דווקא על מישהו ספציפי אחד, ואיתו נשאר כל ההרצאה, אלא כל... לאורך כל ההרצאה הוא מסתכל ומנסה לקבל את הרושם מהקהל, האם זה עובד. גם בסטנדאפ, אתה גם עושה סטנדאפ קצת...
לא ממש, אבל...
אבל מנחה סטנדאפ
קשור,
עם...
קשור לדברים האלה, כן.
עם החבורה הזאת, איך קוראים לה?
זובור.
זובור. ואני חושב שסטנדאפ זה ניסוי וטעייה, זאת אומרת, אתה הולך עם, במפגשים קטנים בדרך כלל, מנסה את הבדיחות, ורואים אם עובדות או לא. אם זה עובד בקטן, זה יכול לעבוד גם בסיבוב הופעות האמיתי שלך. וגם פיטרסון אומר שהוא מעביר הרצאה, אז הוא אומר, יש לי כמה וכמה סיפורים שאני רוצה לספר, ודרכים לספר על הסיפור הזה. ואם אני מתחיל איזשהו משפט, או אני מתחיל איזשהו מהלך, ואני רואה שהחבר'ה לא איתי, אז יכול להיות שאני פתאום יעצור, וילך קצת הצידה. אני כל הזמן רוצה את האינגייג'מנט הזה דרך העיניים. מקשיבים עם העיניים. ואם אתה רואה אנשים מעניינים, אז אוקיי, אתה מצליח להעביר את המסר. והדיאלוגיות הזאת, זה גם, זה הכאוס. זאת אומרת, אתה אומר, אני עכשיו רץ לי משהו חדש.
אני לא יודע מה הולך לקרות.
ואני לא יודע מה הולך לקרות, אבל אני קשוב. אני קשוב לקהל, אני קשוב לזה, ולכן נגיד לי מאוד קשה בזום. מצד אחד זום זה הכי כיף, הכי קל למד. קל למד, אני שם את הטקסט על המסך, אני באיזה פינה מימין.
והם ישנים.
ולא, לא, ללמד בזום זה מאוד קל, מאוד זה, אבל אם אני לא רואה את האחרים, אז אם אני לא רואה את המצב של המנח של הראש שלהם, את התנועות בראש, של העיניים, אז זה קשה ללמד, כי אתה לא מבין אם מה שאתה עושה הוא טוב או לא, אז מה הפידבק? השאלות. אם שואלים שאלות, אז אתה יודע שאתה במקום הנכון, אם שואלים שאלות שהן קושיות, אולי אתה אפילו עוד יותר במקום הנכון, אבל זה מאוד קשה לקבל פידבק בזום.
אם יש רעה של נחירות, אז אתה כאילו לא בכיוון.
כן, אתה שם את כולם על מיוט. הנה, מיוט, כולם על מיוט, אז יש לגמרי סדר, אף אחד לא מקשיב לך, לא... אף אחד לא מפריע לך בשיעור. אבל... זה סדר מצמית, זה סדר שהוא לא מאפשר את הלימוד החי הזה.
כמה קורסים שאני עברתי בזום, היה לי קשה בצורה בלתי רגילה, בגלל שאני מנסה, אני בכל הכוח מוציא מאנשים רגשות, אני מנסה בכל הכוח לבלבל אותם, להרגיז אותם, להוציא משהו.
ונשאר שקט.
ואנשים מסתכלים עליך, שמים באוזניים, כאילו, אז... זה נורא 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 קשה, זה אחד הרעות שהביא לנו הקורונה, הכאוס הפסיכי של קורונה. אגב, כשיש מצב כאוטי מטורף בכל העולם, מי צומח? השמאל. השמאל שהוא כאוס, כאוס מביא עוד כאוס, והם מבסוטים. כל העניין הזה, מה שעשה לנו, לנו, כאילו, מה שעשה בנט, זה עשה משהו כאוטי, בזמן מגפה כאוטית, והתחבר לשמאל הכאוטי. ויש שם, והסינרגיה עובדת יופי.
בוא נלך פה למקום יותר אופטימי.
יותר אופטימי? מה שאני חושב, זה כל הזמן הנקודות האלה למצוא את הדברים הטובים שנמצא בעולם של הכאוס, בעולם היצירה, בעולם ה... וגם בשמאל. אנשים אומרים, אתה שונא שמאל, אני לא שונא אף אחד, בעיקר כי הם לא כל כך מעניינים אותי, אנשים ספציפית. יותר מעניין אותי ההתנהגויות, הדרכים, הדברים שהם עושים, הפילוסופיות שהם מעבירים, דברים שקורים עכשיו, מה נכון ומה לא נכון, מה טוב ומה לא, מה ישתמר כטוב בעוד 20 שנה. אני לא יודע, אבל אני מנסה לחפש ולזהות ולמצוא, כי יצירה זה משהו מדהים, אותי, הכאוס מרהיב אותי. כיף, הוא נוגע בי, אני מחפש את הדרכים למצוא וליצור עוד דברים. וזה משהו שאני מחפש למצוא את הטוב שבו.
כן, האמת היא, אפשר לחוות את התחושה הזאת הרבה פעמים ברחוב סואן או ברחוב ריק באמצע הלילה. רחוב ריק באמצע הלילה הוא מאוד מסודר, אתה הולך, שומעים בדיוק את האימפקט שלך על הרחוב, אתה שומע כל צעד וכל זה, ואתה יכול גם להתנהל בתוך הרחוב וללכת בו מאוד בקלות. ורחוב סואן הוא הרבה יותר חי, הוא הרבה יותר כיפי. הוא ממש שונה, אותה ארכיטקטורה,
אגב, זה משהו שאני מלמד, אני מלמד את זה בשיעורי קריאיטיב שאני מעביר, שכשאתה אין לך רעיונות, תזוז חצי מטר עם הראש שלך למקום אחר. זה לא עובד, תלך לרחוב, תצא לרחוב, תצא לשוק. מה שקורה, במקום שאתה תהיה בפידבק היסטרי, שאתה כל הזמן רואה את הדברים שלך, פתאום המוח רואה מיליון ואחד דברים, שומע מיליון ואחד דברים, הסיפורים לא נסגרים לך בראש, הדברים משתוללים, ומתוך זה, מתוך כאוס יוצאת יצירה. וזה משהו שבשביל זה אנחנו הולכים לחופשה, בשביל לצאת מהסדר, בשביל להכניס לגוף שלנו קצת מהטוב של הכאוס, לא מהרע.
למרות שהחופשה הרבה פעמים היא מעייפת. דווקא בגלל... האקסטרפולציה
הזאת. נכון, זה לא קל. חופשה, אומרים, אני חייב לקחת חופשה מהחופשה. נכון. כי בן אדם, יש לו את הסדר שלו, בן אדם אנחנו יודעים שאין לו סדר יום ברור, וכל יום הוא יודע מה הוא אוכל, מה הוא שותה, מה זה. הוא פחות בריא. אתה יותר בסטרס. מה זה גוף בסטרס? גוף לא יודע איך להתמודד עם מה שעומד לבוא, כי כל הזמן אתה בפייט או פלייט. אתה לא יודע מה לעשות.
הייתי עכשיו בקורונה, שבוע בבית, וכאילו, כן, כאילו כיף. שקט, מאוד, יום מאוד מסודר, אתה יודע מתי הוא מתחיל, אתה יודע מתי הוא נגמר, וממש לא כיף. ואמרו לי הרבה אנשים, מה, אתה כל כך עסוק, פתאום היה לך זמן לערוך פרקים, והיה לך זמן להתעסק עם הפודקאסט,
לא בא לך לעשות כלום.
ולקרוא וזה, אבל מרוב שזה מסודר, אז אתה כבר, כאילו, אתה נרדם.
תופך לאבן.
בדיוק, ויצאתי החוצה אחר כך, נסע באופניים לעבודה, ואמרתי, וואו, הכל עבר כל כך מהר, כאילו, מה, זה העולם הרגיל שבו אני חי, העולם המהיר הזה? כאילו, מאוד התאבנתי, אני השתניתי מהשבוע הזה בתוך הבית, ואני חושב שגם לא יצרתי הרבה דברים טובים בשבוע הזה, כאילו, גם אם יכלתי בזום לראיין, אבל זה לא אותו דבר, אתה חייב לצאת מהבית, אתה חייב לצאת מהסדר המאוד מאוד מוחלט הזה, כי זה פשוט גומר עליך, זה סוגר עליך.
יש כללה סינית, בדיוק ההפך, שאומרת שיהיו לך חיים מעניינים. שאומרים לך, שאתה לא תוכל לרגע, לא יהיה לך סדר. אני אישית לא לוקח את זה ככללה, אבל ברור לנו למה. ברור לנו שאם החיים שלך יותר מדי מעניינים, אין אוויר, אין, ובדיוק הצד השני של זה, זה להפוך לאבן, להפוך לכלום, לעצם דומם. אתה לא צומח, אתה נמצא בחדר ארבע קירות, אין לך משהו שמתחדש בראש. אתה יודע בדיוק איפה כל ספר נמצא, אתה יודע בדיוק מה אתה... אין לך התפתחות, אין יצירה. וברגע שיש עצירה, זה, עצירה היא סוף.
זה הסוף?
בינתיים, אתה יודע, פעם ראשונה.
אני מאוד אוהב את היצירות שלך. אני חושב שהן תמיד מעוררות מחשבה לפחות. זאת אומרת, יש, שוב, גם פה, גם ביצירתיות, יש, אני חושב, גבול דק בין להיות מובן לכולם, כמו שנגיד אולי פרסומי רוצה, לבין להיות מקורי, שגם... גם את זה פרסומר רוצה להיות משהו שהוא מעורר מחשבה, אבל אז אולי פחות אנשים יבינו אותו.
נכון.
אז יש באמת את הגבול הדק הזה. לגבי עיצובים שלך לספרים, אז בטח המאזינים שלי מכירים את ספרי הצ'יבולת, אז העיצוב האהוב עליי זה למקרת הפשיסט, עם הסמיילי היפה הזה, שבעצם השמאל...
מבלון.
כן. השמאל מציג את עצמו בתור איזה סמיילי, שהם רק טובים, והם בעד כולם וזה, ובעצם הספר מציג את ההיסטוריה של ה... פרוגרסיבים האמריקאים של ראשית המאה ה-20, ככאלה שהיו בעד אוגניקה, השבחת גזע, דברים נוראים.
רותם סלע הסביר לי את זה, אז מה, מה, מה זה בעצם, פשוט אומר, מה זה פשיזם? קח פשיזם, תזרוק את זה על האיטלקים, הם יהיו פשיסטים סתומים. קח את הפשיזם, תזרוק אותו על הרוסים, הם יהיו קומוניסטים. קח אותו על הגרמנים, הם יהיו נאצים. זאת אומרת, הפשיזם כמשהו שהוא מאוד מנסה לשלוט על כולם, מלמעלה, הלמטה זה מה שבסוף הופך את הפשיזם למשהו. זאת אומרת, על הישראלים, ככה זה, ישראלים פשיסטים, זה יהיה פח, זה יהיה כלום ושום דבר. כי בסוף זה העם, יש תכונות לעם. אז תכונה של גרמני, שהוא מאוד סטריקלי, והכל מאוד מסודר, והכל חייב להיות זה, אז אם זה גם, אתה מחבר את זה עם תורת גזע, ואתה דוחף לשם פשיזם, אז יצא לך נאצים. אצל הרוסים, יצא לך עובדים שעובדים נורא קשה, יצא לך קומוניזם. זה משהו חמוד שרותם אמר לי.
אז העיצוב הזה, הוא אני חושב פוקח עיניים, כי אתה מתבונן בספר בהתחלה, ואתה אומר, אוקיי, אני מתחבר אליו או לא, אתה אומר, זה הסמאלי הזה, הוא גדול מדי, העיצוב גדול מדי וגרנדיוזי מדי, ואתה אומר, מה זה הספר, הדרך אל האושר הזה, של כל אחד ימצא את הטוב שבו, זה מה שזה משדר, ואז אתה אומר, שנייה, למי קראת הפשיסט, יש פה כאילו מין קצת זעם, וזה מתחבר.
בלון נפוח, זה מה שהם.
זה מתחבר. אז אני אוהב עיצובים יפים, גם אם זה על ספרים ששווה לקרוא אותם גם כנראה עוד 50 שנה, כי הם יהיו רלוונטיים, כי המאבק הזה לעולם לא ייגמר.
כן, הוא פשוט התפתח, הוא התפתח למקומות שאנחנו לא יכולים לצפות, אתה מבין, אני לא יכול לצפות מה יהיה בעוד, אף אחד לא חשב שיהיה את תיאוריית הזהויות לפני 50 שנה, שיהיו קבוצות של, אתה לא יכול לדעת לאן זה ילך, הרי מה שנכון היום לא יהיה נכון מחר. מבחינתם. ואצלנו זה תמיד נשאר. מה שנכון וטוב נשאר.
תודה עורכת.
כיף, תודה רבה אתם.
על המשמעות. פודקאסט פילוסופי פוליטי.